אנחנו בחודש אלול, בדרך כלל למדנו בשעה הזאת סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. רבי נחמן מברסלב על פי רוב וגם קצת מן הגמרא. בדעתי לחזור לזה בעזרת השם בחורף, לנסות לחטוף עוד איזה כמה מעשיות. אבל בחודש אלול חשבתי לפתוח בסדרה שאני קורא לה לדעת בארץ דרכך, על שם הפסוק שאומרים אותו כל יום, ולמנצח בנגינות מזמור שיר, אלוהים יכוננו ויברכנו, יאר פניו יתם סלע, לדעת בארץ דרכך. והמטרה של הסדרה, של המפגשים האלו, היא לדבר על עולם התשובה, אבל במעשה. כלומר, יש כאן במכון מאיר, עוסקים הרבה מאוד, כל השנה, ובטח בחודש אלול, בסוגיית התשובה, בתשובה מהאהבה, דרך בעיקר פסקאות של הרב קוק, בורות התשובה, וגם דרך מקורות נוספים, חסידים וכל זה. וזה ודאי, זה הבסיס להכל, זה התשתית. אבל אנחנו ננסה לדבר על התמודדויות פרקטיות, חוויות והתמודדויות פרקטיות שעובר מי שמנסה לקבל על עצמו, וגם מצליח, בעזרת השם, עול תורה ומצוות, איזה התמודדויות, איזה אתגרים צפויים לו במעלה הדרך. עכשיו, אני אומר, השיעור הזה, הסדרה הזאת, אני חושב, היא חשובה גם למי שהוא עונה על ההגדרות בעל תשובה, גם למי שלא, כי גם מי שכביכול גדל בבית דתי, כי בסופו של דבר, המכנים המשותפים הם זהים, העוצמות הן שונות, העוצמות יכולות להשתנות באמת, בעל תשובה חווה את זה בעוצמה יותר גדולה אולי, אבל יש כאן עקרונות שהם נכונים, לכל מי שרוצה לחולל שינוי אמיתי בחיים שלו. מבחינה פנימית. אז לכן הדברים שלנו יהיו מכוונים ממש לעולם המעשה. אנחנו נדבר, אני אתן פה איזו סקירה כללית של נושאים שנדבר עליהם. אנחנו נדבר היום על הפער הזה בין ההתחלה לבין ההמשך, וגם על איזו הסכמה פנימית שאדם צריך לקבל על עצמו כדי להצליח בתשובה, שתי הפסקאות שלפנינו. בהמשך נדבר על עולם ההלכה, חומרות מול קולות, איפה להחמיר, איפה להקל. ובהמשך נדבר גם על, נקרא לזה, נקרא לזה זיכרונות מן העבר. כן? אז מה עושים עם העולם הקודם שבו הייתי, לאן... קשרים חברתיים קודמים, מעשים קודמים, מה עושים עם זה, מתעלמים מזה, שוכחים את זה, קוברים את זה עמוק באדמה 100 מטר, מדברים עם זה, מתקנים את זה אולי. גם על הדבר הזה ננסה לגעת. בסדר? זה מקובל עליכם הנושאים האלו? מעניין אתכם? עושים גם? טוב, סבבה. אז נתחיל. ברוך אתה, אדוני אלוהינו. אחד האתגרים המרכזיים שמתמודד איתם גם, תודה, בעל תשובה, זה הפער הבלתי נסבל כמעט בין התהליך בתחילתו לבין ההמשך שלו. מה הכוונה? כדי להבין את הכוונה, אני רוצה ללכת כמה וכמה צעדים לאחור לגמרא במסכת נידה, שהזכרנו אותה היום בשיעור בספר יונה. הגמרא במסכת נידה, זו גמרא ידועה, מתארת את התינוק במאי אמו. מתארת שהתינוק הזה הוא יושב, מקופל, כמו פנקס, ידיים על הרגליים, והפה שלו סגור, והטבור פתוח, וצופה מסוף העולם ועד סופו, ובא מלאך ומלמד אותו את כל התורה כולה. ואלו הם הימים שהאדם שרוי בטובה. שנאמר, אומרת הגמרא בדף למד עמוד ב', מי יתנני, אומר איוב, פסוק באיוב, מי יתנני כי ירחי קדם. זה הזמנים שבהם האדם שרוי בטובה, כיוון שנולד, בא מלאך וסותרו על פיו, והוא משכח את כל מה שהוא למד. אז כמובן, ששואלים כולם, אז אם הוא שוכח את הכל, אז למה מראש לימדו אותו? והתשובה היא שלימדו אותו כדי שכל חייו, כל חיינו, מדובר עלינו, אנחנו נהיה בגדר של מחפשי עבדה. אנחנו לא מחפשים איזה משהו שהוא מחוץ עלינו, איזה משהו שהוא מחוץ לאישיות, זה משהו שהיה בתוכנו, שהיה שייך אלינו, שכבר פגשנו אותו, שכבר למדנו אותו, והוא הלך לנו לאיבוד. ויש הבדל גדול. אדם הולך ברחוב וסתם, יש כאלה אנשים אוהבים לחפש כל מיני מציאות. תראו, אתם כל מיני עיניים שלהם משוטטות. מצאתי 50 שקל, יש כאלה. אבל תראו, אדם שנאבד לו משהו, הוא מחפש אותו ברחוב, זה נראה אחרת לגמרי. הוא כולו מרוכז, הוא כולו בסימן שאלה, הוא כולו מחפש. לנו נאבדה התורה. היה לנו פעם. ראינו אותה, כן? והיא באה מלאך וסתר על פניו. עכשיו, ההבדל הוא שאנחנו לא כל כך זוכרים, אנחנו קוראים את זה בגמרא, אנחנו ודאי מאמינים שכל דברי חז"ל הם קודש, ואנחנו לא זוכרים את המצב שבו היינו ברחם ולמדנו תורה. הסיטואציה המיטבית לא נמצאת לנו מול העיניים. ככה שאנחנו יוצאים לדרך, אנחנו מבינים שאנחנו מחפשים עבדה, אבל זה לא. אצל בעל תשובה זה אחרת. כשבעל תשובה מקבל עליו עול תורה ומצוות, פותחים לו שערי שמיים. צריך לדעת את זה. פותחים שערי שמיים, זה מופיע בכמה וכמה מקורות, מיד נקרא אחד מהם, אולי המקור המפורסם ביותר, זה ריש לקיש. ריש לקיש הוא ראש השודדים, מן הסתם טיפוס אלים. מה קורה כאן? טיפוס אלים, טיפוס שעודד בקיצור, ליסטים. וכשהוא מסכים לקבל על עצמו לחזור בתשובה, עוד לפני שהוא למד מילה אחת תורה, שם בירדן, כן, סיפור ידוע, בו במקום זה משפיע עליו. הגמרא אומרת שאין לו כוח. אין לו כוח גופני, כי הנשמה שלו מאירה דרך הגוף, והוא מיד הגוף נחשב. הוא עוד לא למד מילה תורה. עצם ההסכמה הפנימית לקבל עול תורה, הדבר הזה נפתחים שערי שמיים, והראה מראות אלוקים. זה בדוק וידוע ומסופר על, אני יכול גם להגיד שגם אני חוויתי חוויה כזאת, פשוט רואים אור לתקופה מסוימת, ואז זה נסגר. אפשר לשמוע את ה... אנחנו כולנו עוברים חוויה דומה לזה, ואני חושב ביום כיפור. יום כיפור מתחיל, המנויים מתחילים לעבוד, אין לו, ליל כל נדרי, אחרי זה שחרית, נוסף, מנחה. בנעילה הכל פתוח. הכל פתוח, המעברים פתוחים, אחרי יום שלם של תפילה, כולם כבר צמים, אתה גם אחרי כבר השלב שאתה רעב וצמא, הצום כבר על טייס אוטומטי, כבר הגוף אתה לא מרגיש אותו, והכל פתוח. איך שנגמרת תפילת נעילה ואומרים גור, מה קורה להם שם? ואומרים, והוא רחום יכפר עוון? אפשר לשמוע, ממש אפשר לשמוע את התפילת נעילה. ננעל. וזה מה זה קשה? כלומר, זה קשה ביום כיפור, זה עוד יותר קשה ראית כבר, אתה יודע, ראית, כשאני מתכוון רואים אור, זה לא מתכוון אור פיזי, למרות שגם הדבר הזה יכול להיות. אני מתכוון שבעל התשובה, הוא מרגיש שייכות אין קץ, התפילה זורמת, לימוד תורה, כל מילה הוא רק תענוג. הוא מרגיש שייכות לכל מילה, לכל מסכת, הוא שותה בצמא כל דבר, לומד, מתענג, הכל, הכל שייכות, הכל. אחת התחושות החזקות ביותר בנפש היא תחושת שייכות. כשאתה מרגיש שייך מאוד מאוד למשהו, זה עונג עצום. ופתאום בבת אחת השייכות הזאת נפסקת. נפסקת ומחליפה את מקומה זרות. מה אני עושה כאן בכלל? מה אני עומד מול הספרים האלה וקורא סידורים? מה זה הגמרא הזאת המבלבלת שאני לא מבין מה היא רוצה ממני? מה אני בכלל מחפש כאן? מה בכלל באתי לכאן? מה זה כל הציוד הזה עליי? כל הציוד ההיקפי הזה, הכיפה והציצית וכל ה... כן. המון המון שאלות וזה אי אפשר בכלל להבין את הדבר, מה קורה כאן? אבל אני זוכר שלפני שבועיים, רגע, אז אולי לפני שבועיים הייתי באיזה סרט, אולי חייתי באיזה דמיון, אולי לא יודע, פינטזתי, אולי שמו לי משהו בתאים יכול להיות, מישהו שם לי איזה משהו, אני מפנטז. אז קודם כל, אני אומר, חלק גדול מהרפואה, זה בכלל לדעת שהתופעות האלה קיימות לא רק אצלי, זה תופעות שהן מכנה משותף, הן לא קיימות רק אצלי, הן קיימות אצל עוד אנשים, והן מתוארות אצל הקדמונים בספרים. אז קודם כל הופך את זה למשהו נורמטיבי, זה לא איזה משהו שאנחנו, שפתאום עבדו עליי. אנחנו כמובן מנסים, צריכים להבין למה. בואו נראה מה אומר רב צדוק. אומרים, יש שלושה ספרים. צדקת הצדיק, תניה ולקוטי מוהר"ן. צדקת הצדיק זה רב צדוק, זה לצדיקים, תניה זה לבינוניים, ולקוטי מוהר"ן זה לרשעים. כלומר, כל אחד, אז זה ספר לצדיקים. רב צדוק הכהן מלובלין, תלמידו של הרבי מאיזוויציה, של המאה השילוח. מה? לפני, בערך 200 שנה, משהו כזה. כשמתחיל האדם לכנוס לתורה ועבודה שבלב, אז השם יתברך מאיר לו מאוד. לא רק מאיר לו, מאיר לו מאוד. אתם ראיתם פעם איך זה נראה מאיר לו מאוד? כמו שפעמים אתה, כל מיני בדיקות ראייה, שמים לך מספר יותר מהמספר שלך. אז אתה רואה מאוד. אתה רואה את הכוח הזה, זה לא, אתה רואה את העורקים של העלים. כן? מאיר לך וזה משקפת. רואים חזק. יש מניעות על השיעור, אני רואה. סימן שזה שיעור חשוב. עושה הרבה מניעות, אז יגער השם בך הסתם. כמו שנאמר, פתח דברך יאיר. וכל המחשבות ורצונות לתורה ועבודה נקרא דברך. שהשם יתברך מדבר עם האדם, ואלו המחשבות נעשים מזה. הקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם, ומזה נהיות לו מחשבות. של קודש, ושל שייכות, ושל געגוע, ושל רצון. והוא אומר לעצמו את הפסוקים לדוד השם מורי ואישי, אחת שאלתי מאת אדוני אותה אבקש, שבתי בבית אדוני כל ימי חיה, אלא חזות בנועם אדוני לבקר בחלוב, והוא מאמין בכל מילה. זה מה שהוא רוצה. כל ימי חיה להיות בבית השם. מדהים! ובפתיחה יאיר מאוד, שזה מבין פתאים, כמו שאמרים, קוראים לי ינוק אפתיה. ובהתחלת העבודה נקרא כל אחד נער. ולהתחלת הבנה צריך אור גדול. בעצם הוא רומז לנו כאן שההערה הגדולה הזאת בתחילת הדרך נועדה, זה כמו מה שאומרים בצבא, מכת אש, כן? כשאתה רוצה לעשות הבקעת יד, אז נותנים בחיר, כן? ואלה שמשחקים בקפצונים, מכת אש. וטנקים זה מגע, כן? בום, איזה משהו כזה, כזה. מכת אש כדי שאפשר יהיה לפרוץ, לפרוץ את היד. אז אדם שהיה גלגל את חייו איך שהם התגלגלו, החיים זרמו להם בצורה כזו, בצורה אחרת, ופתאום מתחדש בו איזה רצון להיכנס פנימה לעבודת השם. הרצון הזה הוא רצון בוסרי, הוא רצון תינוקי, הוא לא יחזיק מעמד מול שגרת החיים. זה לא, החיים יש להם את הקצב שלהם, החיים יש להם את העוצמות שלהם. אז נותנים לו, פשוט, זה מין כמו בקיעת ים סוף, ומראים לו את האמת. כדי לפגוע דרך. והוא מרגיש בעל התשובה הזה, לרגע אחד, אולי יותר לרגע אחד, ליום, ליומיים, לשבוע, לשבועיים, לחודש, חודשיים אולי, שזהו, הגעתי. פה אשב כי הביטיה. מי שירגיש פעם תחושת ודאות במשהו, יודע מה אני מדבר. זה. אני יודע שזה זה. כמו שאומר השני למלכות במעשה, כי אני יודע שישנו בוודאי. ואז מסתלק. כמו שזה בא. בוקר בהיר אחד, או בוקר חשוך אחד, קם בבוקר, דופק בפנים, ריק, חלול. ואחר כך מסתלק. כמו שאמרו ז"ל על פסוק זה, זה שאמר הכתוב בראשית, ברא אלוהים חולי ביומר, אלוהים ביהי אור, אור שברא הקדוש ברוך הוא לצדיקים, עמד וגנזו. זה התחיל מתחילת הבריאה, הקדוש ברוך הוא בורא אור גדול, מאיר את זה, הבריאות העולם רואה, אבל לא מצליח לעמוד בזה, ואז הקדוש ברוך הוא עומד וגונז את האור הזה. והנה למה בראו? על כורכך, הצורך כך שיברא ויגנז. יש אור שנברא כדי להאיר לשעה, ואז גונזים אותו. הוא מיד יגיד, יפרט טיפה יותר, אבל בעצם בעצם, אם ניקח לדוגמה את מה שדיברנו בספר בראשית, כשהקדוש ברוך הוא גונז את האור, מה הכוונה? מה הכוונה שהוא גונז את האור? שזהו, האור הזה יותר נעלם? לא. אלא הכוונה שעכשיו האור הזה יתגלה לאט לאט. תארו לעצמכם שאנחנו אומרים בתפילת ראש חודש, אהבת עולם תביא להם. מכירים? אהבת עולם תביא להם, וברית אבות לבנים תזכור. מה פירוש המילים אהבת עולם? אז רב שלמה קרליבך אומר, אתה יכול לפרש אהבת עולם שתי פירושים. פירוש אחד, internal love, אהבה נצחית. טוב. פירוש שני, אומר, תיקח את כל האהבות שאהבו בני אדם אחד את השני, מאדם הראשון ועד משיח, תחבר אותם ביחד, זה איך שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. אז תארו לעצמכם שהייתי לוקח את כל האהבות שבני האדם אוהבים אחד את השני, ומרכז אותם בהופעה אחת. אנחנו נמסים במקום. זה עוצמות שאי אפשר לעמוד בהן. זה ענף אחד מהאור שהקדוש ברוך הוא העיר ביום האחד של הבריאה. את כל תוקף ועוצם האהבה בבת אחת. ואת כל תוקף ועוצם המסירות בבת אחת. הכל הופעה, העולם לא עומד בזה, הקדוש ברוך הוא גונז. ועכשיו, במשך שנות העולם, כל פעם שנועדת אהבה, עוד קצת אור מתגלה, עוד קצת אור מתגלה, עוד... אבל זה הכל מתוך אותו שורש. כל חיבוק לילד שלך זה עוד אור קטן שיתגלה מהאור הגדול. מגלים את זה על פני 6,000 שנות היסטוריה. אותו דבר אצלנו. מראים לבעל התשובה את השייכות, מראים לו למה הוא באמת שייך, הנשמה רואה, ועכשיו לוקחים לו, ואומרים לו, עכשיו, אתה בעצמך. הראתיך בעיניך, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ושמה לא תעבור. הראתי לך, עכשיו, תתחיל להשיג את זה לבד. תתחיל לפלס דרך. עכשיו, זה מאוד קשה, אחרי שראיתי, ואחרי שכבר הייתה תחילת שייכות, זה מאוד מאוד קשה, אבל אין ברירה. עכשיו, אחרי שראית לאן אתה מסוגל להגיע, אחרי שחווית, אחרי שחווינו, חווה על התשובה, חווה את חוויית הקרבה הזאת, קדימה. עכשיו תתחיל, לאט לאט לי, קוראים לזה בשפה פנימית, למשוך אורות. למשוך אורות, אבל בצורה, כל יום קצת. אם בהתחלה הבעל תשובה רצה לגמור את כל השס, עכשיו, בשעה, בסביבה, כל יום דף, כל יום דף, כל יום עמוד, כל יום שורה, כל יום משנה, כל יום פסוק, כל יום, כל יום. אוף, זה קשה, זה מייגע. כן, כן, אבל אני נזכר מניין באתי. אז הדואליות הזאת, הרצוף השוב, זה כדי שנוכל לזכות לדברים בכוח העמל שלנו. בואו נמשיך כאן ברב צדוק. ואחר כך מסתלק, כמו שאמרו זל. על הפסוק, על פסוק זה, זה שאמר הכתוב בראשית, ברא אלוהים ויהי אור, ואמרו זל, אור שברא הקדוש ברוך הוא גנזו. והנה למה בראו? על כוח הצורך כך שיברא ויגנז. וכן בעת מתן תורה נאמר, אני אמרתי אלוהים אתם ובני עניין כולכם, שהיה אז פתח דברך, ואחר כך, גם במתן תורה, נסתלק עד לעתיד דבר שיחזור. טוב. אז הסברנו למה זה. מה המנגנון? מראים לך כדי להבקיע קודם כל את ה... כי אחרת האדם יישאר, כדי שאדם יעשה שינוי, לא, שינוי זה לא דבר שקורה בקלות, כדי שאדם יעשה שינוי, ועוד שינוי כל כך דרמטי בחיים שלנו, כמו קבלת עול תורה ומצוות שזה נוגע לכל דבר ועניין, צריך לעשות כאן איזה הבקעת יד. אז הערת האור הזאת היא בעצם אמורה להבקיע את היד, ועכשיו בוא תתחיל בעצמך. בסדר, הבנו את המנגנון, כן. הפסוק הולך ככה, אני אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם, מה המשך? אכן כי אחד האדם תמותון. כן, כאילו, אז אם אתם אלוהים, במתן תורה לרגע אחד הייתם כאלוהים, כבני עליון, מסולקים מן המוות, אכן ככה, אחרי זה חזר. כן.
בום
כי את האור, את האור קיבלת בהדרגה, גם את האור קיבלת בבום. זה בא בבום והולך בבום. נכון, זה מתנה מלמעלה, זה נפתח, וכשזה הולך, זה הולך. כמו מתן תורה על הר סיני. הקדוש ברוך הוא יורד, וכשהוא מסתלק, זהו. בו ברגע, הר סיני, אתה יכול לעלות עליו עם העיזים. לפני כן, הכל יסתכל או ירוי ירא מי שנוגע בהר סיני. שנייה לפני כן, אסור לגעת, שנייה אחרי כן, אתה יכול לעלות את מה שאתה רוצה. זה טוטלי. ההדרגתיות שייכת לבני אדם. המוחלטות זה לריבונו של עולם. טוב, אז הבנו את המנגנון הזה, לא הופך את זה ליותר קל. אומר רב צדוק, והיציאה לזה הוא תפילה. כידוע, זה התחלה ומדרגת אברהם אבינו עליו השלום. בעצם, אברהם אבינו הוא האב טיפוס של בעל התשובה הראשון. הוא בעצם בעל התשובה הראשון. הוא הראשון שחיפש, פתאום, בופס, נגלה עליו הקדוש ברוך הוא, לאברהם אבינו. נגלה. נגלה ואז, מסתתר עוד פעם. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך אל הארץ אשר אראך, וזהו, עוזב אותו, תתחיל ללכת. והוא הולך, תגיד לאן, הולך. הוא צריך לפלס את דרכו, לכן חזל מונים את אחד מהניסיונות של אברהם, זה לך לך. למה זה ניסיון? כי הקדוש ברוך הוא אמר לו לאן ללכת, אבל אמר לו ללכת, אבל לא אמר לו לאן. אז כל צעד שהוא הולך, הוא לא מבין לאן הוא הולך. הכל זה ניסיון. הכל זה איזה מין הליכה אל הלא נודע. איפה האור, איפה השייכות, איפה הקדוש ברוך הוא שנגלה עליו, והציץ עליו בעל הבירה, ודיבר איתו, איפה? נעלם. עכשיו בוא נראה אותך הולך בחושך. אז היצא לזה היא תפילה. אז אברהם אבינו הוא ראש לבעלי התשובה. כידוע דהתחלה ומדרגת אברהם אבינו עליו השלום הוא פתח דברך, והסוף שחוזר להעיר הוא דוד המלך עליו השלום, ומשיח הוא דרגת תפילה. כמו שנאמר, ואני תפילה. ולקח דוד המלך עליו השלום בעת בניין בית המקדש, שהיה גם כן פתח דברך באור גדול, והתנדבו בלב שלם, פתח בתפילה. שומרה הזאת לעולם ליצר מחשבות לבב עמך, שלא יסתלק ויגנז. כן? אברהם אבינו, הוא מתפלל, ודוד המלך מתפלל. ההצעה שהוא נותן כאן, רב צדוק, זה, הייתי אומר, בעיקר, סביב מה שהוא מאיר כאן, מתפילת דוד המלך, הרי מה קרה? דוד המלך הוא בעצם זה שהתחיל את כל המהלך של בניית בית המקדש. וכולם מתנדבים. מביאים לו כסף זר, הכל פתוח. עומד דוד המלך בתפילה ואומר, ריבונו של עולם, תעזור לי ולהם לזכור את הרגע הזה. אני יודע שזה לא יימשך ככה לעולם. אני יודע שלא עוד הרבה זמן, בימי לא בן שלו, אבל הנכד שלו, יבוא עם ישראל ויגיד, זה קשה לנו כבר, תקל. דוד המלך מתפלל לקדוש ברוך הוא, תעזור לי, שומרה זאת לעולם, ליצר לבב עמך. תן לנו לזכור את המקום הזה שבו הכל היה פתוח. ההצעה לזה היא תפילה, כדי שדבר כזה לא ילך לאיבוד, כדי שייתן לנו את המנוע, צריך להתפלל שנזכור את זה. שלא נשכח, כי לפעמים ברגע שזה השער נסגר, אז בכלל שוכחים מהקיום של זה. כמו נגיד בני זוג שהם אוהבים, אז יש את האירוסין, את החתונה, את השנה הראשונה, את החופה. אבל יש גם 20 שנות נישואים ו-30 שנות נישואים. גם תאריך כזה מגיע. אבל זוג שמתפללים הזה, אז גם את הרגעים האלה הגדולים, שבהם הכל היה פתוח ונורא נורא אהבנו, וזה היה מאוד מאוד, אנחנו מדי פעם נזכרים בהם, מדי פעם חוזרים להציץ עלינו ונותנים לנו כוח. כדי שדבר כזה יקרה, צריך להתפלל. הקדוש ברוך הוא, תן לי מדי פעם הצצה. תן לי מדי פעם תזכורת. מדי פעם, אם היה פעם אור גדול, מדי פעם איזה ברק קטן, איזה הערה קטנה. וזכה דוד המלך שקדושה הראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, וכו' וכו'. פסקה השנייה, לכן אנו אומרים, אחר התפילה, פסוק זה. כי על ידי התפילה נכנסים מוחין ומחשבות ורצונות וחשקות חדשות בלב האדם. כן? הפסוק הזה, כן, יהיו לרצון ורפי, ואומרים את הפסוק הזה אחרי התפילה, גם בתחנונים. אנחנו בעצם מבקשים, ריבונו של עולם, בתפילה הזאת, תן לנו לזכור את ההערה הזאת. אל תתן לנו לשכוח אותה, ושמדי פעם תאיר עלינו, תשלח לנו איזה פולס קטן, לא גדול, פולס קטן לפעמים זה דרך איזה פסוק, לפעמים זה דרך איזה ניגון. אני יכול להגיד לכם שאלי זה קורה עם ניגונים. לפעמים מגיע איזה ניגון או איזה שיר, ואני אומר לעצמי, וואי, וואי, זה כאילו, השיר הזה עכשיו, מקודם היה פה ניגונים, חלק גדול מהשירים שיצרו אצלי את התחושה הזאת, הבחור הזה ניגן. זה כאילו, ואז מה שקורה שהילדים שלי מסכנים, כי אני אשאה להם את השיר הזה על רפיט, זה חודש. עד שכבר יצא עשן מכל הגיד, אספיק, יש כאן איזה משהו, פתאום אני מרגיש שנפתח כאן איזה צינור, שמזכיר לי תקופה אחרת של ודאות, ואני יודע שזה ייעלם, אני יודע שזה לא יהיה, ותכף נחזור ללכת עוד פעם קצת באפלה, אבל עכשיו זה, אז אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, תן לי לזכור, תן לי לאחוז, זה כמו איזה מין יליד אחיזה שנשלחת אליך, אתה אוחז בחזק חזק, היא נותנת לך את הכוח לעבור את, את המסלול הבא עד הפעם הבאה. צריך להתפלל על זה. להתפלל על דיסק טוב, כאילו להתפלל על די, או על איזה, או על ספר טוב. מגיע זה משהו, תמיד מגיע גם בהפתעה, אתה אף פעם לא יודע מתי זה מגיע, זה מגיע, שזה מגיע, אבל שזה מגיע, לא לתפוס את זה, להתפלל, להגיד, עכשיו, עכשיו הלב פתוח שייכנס. וזה תזכורת מאותה הערה גדולה, וזה נכון, בכל דבר, גם בתוך מערכות יחסים שהזכרנו בזוגיות, יש פעמים שפתאום הכל פתוח, נורא נורא אוהבים, מאוד קרובים, הכל זה, יש פעמים שיש יותר ריחוק, יש פעמים שיש יותר, לא ריחוק, אלא פרקטיות, כאילו, החיים זורמים וצריך לסדר דברים, וכאילו, כשיש את פתיחת הלב, אז, רגע, רגע, זה מביא אותי לאיזה עומק, שאני פתאום מגלה וזוכר ונזכר שהוא קיים בינינו. תן לי לזכר בזה עוד פעם. ההצעה לזה היא תפילה. תפילה על שני דברים. א', לזכור, וב', לזכות. מדי פעם לדקה כזאת, 5 דקות כאלו, 10 דקות כאלו, יום כזה, פתיחת הלב בתפילה, פתיחת הלב באיזה, שזה בעצם איזה מין קווי אור שנמשכים מהפתיחה הגדולה שאיתה פתחנו. ולמי שתפילתו מצוות אנשים מלומדה, גם הענייה כך, שאינו מרגיש רק בהרגל, אבל מכל מקום אין שום תפילה מאיש ישראלי שלא יענה, רק על כל תפילה יש ענייה, עונים לו, כמו שנאמר, קרוב השם לאכול קוריו, לכל אשר יקראו באמת, ונאמר אמת ליעקב, היינו כל ישראל ומבקשים שלא ייגנז. כדי שהתפילה תענה, צריך לקרוא באמת. דווקא העובדה שחווינו פעם חוויה כזאת, יכולה לעזור לנו לקרוא לקדוש ברוך הוא באמת. כאילו, היה פה, היה לנו מקרה בכיתה לפני 2 שנים, אולי העיר זוכר את זה, לא, ישבנו, למדנו בכיתת גמרא, אז הכיתה הייתה למטה. עבר מישהו במסדרון, אחד התלמידים במכון, ופתאום צעק, ריבונו של עולם, שלח לי כבר את הזיווג שלי. ככה הוא צעק על זה, וכל הכיתה ענתה, אמן! כאילו הוא היה מחוץ. באותו שבוע הוא פגש את האישה שהתחתן איתה. באותו... אתה לפעמים זועק, אני רוצה כבר... אז אין תפילה שלא נענית, אבל צריך לקרוא באמת. העובדה שהיינו פעם בסיפור הזה, עוזרת לנו... מדי פעם לצעוק ולקרוא בגעגוע, נו, אנחנו רוצים לחזור, מה יהיה? תפתח לנו. תפתח לנו שער בעת נעילת שער. אז זה בעצם הנושא הראשון שאיתו רציתי לפתוח, החוויה הזאת הידועה של אור גדול מאוד שקיים ושפשוט נעלם. זה ידוע, זה מתואר, זה מתועד, זה מכוון. האור הזה הוא... קרב הבקעה, אחרי זה לוקחים לך אותו, ורוצים שתעשה עכשיו קרב חפירות. תזחל לבד, צעד אחרי צעד, תזכה לבד, תמשוך אורות לפי הכוחות שלך והיכולות, אבל מדי פעם, אופס, עוד פעם המסך נגלה, פתאום עוד פעם כל התמונה מתבהרת, פתאום עוד פעם אתה נזכר, מצוין, תתפלל, תמצור את הרגע, ותמשיך לזחול. כל החיים, אנחנו עובדים ככה, זחילה, אופס, זחילה, עד שמגיעים ליד. טוב, זאת... סוגיה ראשונה שרצינו לעסוק בה היום. סוגיה שנייה שנתחיל לגעת בה, היא, נקרא לזה במילה לועזית יפה, מכובדת, אקדמית, כן? הטוטליות. אדם שגילה את האמת, אדם שגילה את החווה, גם את החוויות שדיברנו עליהן מקודם, מטבע הדברים, מטבע הדברים, רוצה לעבור את השינוי באופן מלא ודרסטי וכאן ועכשיו. וזאת מחשבה נכונה. נכון. אין כאן מה להתמהמה, אין כאן מה עכשיו למרוח את הזמן. זהו, זה. אז מה יש פה? יאללה, קדימה. הכל. כאן ועכשיו. תראו, אומר כאן רב צדוק, כשאדם מקבל על עצמו עול תורה, ונכנס תחת עבודת השם יתברך, צריך קבלה בלב והסכמה גמורה לעזוב כל חמדות עולם הזה המתנגדים לרצון השם יתברך. נקודה, בלי משחקים. ולא לאחוז בזה, וגם מזה, על ינח ידו, שאז זה וזה לא עלתה לו. הוא רוצה גם ככה קצת ללמוד תורה, אבל גם עוד לקפוץ לבקר את החבר'ה בפאב, וגם קצת לעשות, כאילו ככה, משהו כזה, דרך האמצע, כן, של הרמב״ם, משהו כזה, גם פה וגם שם, גם כזה, מגמגם, גם פה, גם שם. זה שום דבר לא יוצא מזה. לא תורה וגם לא עולם הזה. כשהוא עושה עולם הזה, אז יש לו נקיפות מצפון, שהוא לומד תורה, אז הראש שלו נמצא בכלל בכל הסרטים הקודמים שלו. זה לא הולך. אדם, עוד שנייה, אדם שרוצה להיכנס לעול תורה, התורה היא אקסקלוסיבית, היא לא אוהבת שותפים. אתה רוצה להיכנס לעול תורה? בבקשה. כולך בפנים, כמו מקווה. אל תשאיר שערה אחת בחוץ. ולכן, אני אומר כאן איזה, תדעו לכם איזה, מגלה כאן איזה סוד, מי שמנסה להפריע לכם להתקדם, שזה הצד ההוא, כשאדם נכנס ללמוד תורה, אז היצר הרע מתלבש בגדים יפים, הוא מוריד את כל הזה, והוא בא לכאן למכון מהיר נגיד, ומתחיל להציע לאנשים כל מיני הצעות. בוא תתנדב, בוא תעשה חסד, בוא תעשה 1001 מצוות רק תלמד תורה. כאילו בזמן שאתה כאן. ואנחנו צריכים להגיד לו, אדוני היצר הרע, תבוא בעוד שנה. כשאני אגמור כאן ללמוד, מצוין, אני רוצה לעשות אז חסד, אני רוצה, הכל תבוא אז. עכשיו, אני רוצה, באתי לכאן כדי ללמוד. כי התורה, כדי לקנות אותה, וכדי לרכוש אותה, וכדי להיכנס לעניינים של עבודת השם, צריך את המילה התמסרות. זה לא הולך עם עוד כל מיני עניינים. אפילו לא עם ענייני חסד, על אחת כמה וכמה משהו מדבר כאן, עם חמדות עולם הזה המתנגדים לרצון השם מדבר. לא הולך ביחד. כל הליכה לחמדה הזאת, כל ההישגים הרוחניים שלך, כל ההתקדמות, הכל עובר איזה reset, delay, אתה חוזר חזרה לנקודת ההתחלה. כן. אבל בדיוק הזה הוא שולל.
כן,
אתה נסתר על התותה לבחור כאן, זה אומר שזה שרוצה לקוטר, זה אומר שיש מצוות כזאת, שאדם שפוגע לאט לאט, אתה לא יודע איך אתה יודע. אה, מה אתם מה שאתה שואל? כן, כלומר, נכון, יכול להיות שזה פסקה לדתיים, כאילו פסקה הזאת, שהוא מנסה לשמור, יכול להיות שזה גם פסקה לבעל תשובה שקצת מתלבט, הוא ללכת, רגע, יש כאן איזה מחירים, אז מה, אני אפסיד את כל מה שאני אוהב, את כל ה... זה, את הגלישה, את הים, את החבר'ה, את האוכל, יש כאן איזה... אז בוא נשים על דברים על דיוקם. זה לא הולך בלי כניסה גמורה פנימה. פשוט לא הולך. ואתה יכול לטעום הרבה מאוד זמן ממשהו, אבל לא נכנסת פנימה. זה לא זה. אבל בעיניי היותר חידוש זה מה שאומר בהמשך דווקא. הכל פנים, ועל זה נאמר, אם הוא לא זכה, נעשית לו התורה חס וחלילה שם המוות, כי גם תורה אין לו. וכדרך שנאמר בעשיו, ויאר עשיו כי רעות בנות כנען בעיני אביו, אמרו חז"ל, קוב על קוב אין שם. כלומר, הוא הוסיף רשעה על רשעתו. והיינו מאחר שלא גירש את הראשונות, כן, עשיו רואה שבנות כנען רעות, אז הוא לוקח את ביתו של ישמעאל. אבל הוסיף רשעה על רשעה, כי הוא לא גירש את הראשונות, רק הם מבקש לצאת. ידי יצחק גם כן, ולקח גם שלום לבנות כנען, אבל מכל מקום החזיק גם הראשונות, לקח נהפכה לו גם זה לרוע. גם מה שהוא התכוון לעשות לטובה, יתהפך לו לרעה. אם אתה רוצה לעשות טוב, תתמסר אל הטוב. אם אתה מחליט להיכנס לעבודת השם, תתמסר לזה, זהו, עכשיו זה דורש, ולכן, באמת, בחלק מהמקומות, אז בעל תשובה גם משנה את הלבוש שלו, את הבגדים שלו, את המראה שלו בחלק מהמקרים, שזה יהיה ברור. אני עברתי שלב, זה לא חלק פה וחלק שם. כמובן, אין בזה כדי לפגוע בשייכות של בעל תשובה למשפחה שלו, ולכלל ישראל, ולמדינת ישראל. בעל תשובה לא צריך להיות איזה אבא מנותק. תסתכל על דברים בעין טובה. אבל מבחינה אישיותית, זה ברור שזהו. אני לא יכול לשמור רגל פה ורגל שם. צריך לקפוץ למים. אדם לא קופץ למים, הוא מנסה להשאיר את הרגל על שפת הצוק יבשה. אז הוא פשוט לא ייכנס למים. כדי להיכנס למים, או יותר נכון אפילו כדי לקפוץ ממקום טיפה גבוה, קפצתם? פעם איזה צוק, סלע וזה, יש איזה התלבטות, יש איזה, ואז יש איזה מין הסכמה פנימית, יאללה, כאילו, בום, ואז ברגע הזה הוא קבל את האומץ וקופץ. כל עוד את האומץ הזה מנסים להישאר, אולי אני קצת כמו אלה שמנסים להיכנס למים לאט לאט, אתם מכירים את זה, יחזים, זה רטוב, בדרך כלל האנשים האלה לא ייכנסו למים, ייכנסו, ירטיבו את הרגליים ויברחו. ואם אתה רוצה להיכנס למים, 3-4, קפוץ, זהו, אל תתחיל עכשיו למרוח את העניינים. יפה, אז זה תנועה מאוד מובנת יחסית של בעל תשובה, מאוד ככה, אבל היא גם יכולה להיות לרועץ. כי מה לעשות? בסופו של דבר, בתוך הקודש, דברים כן עוברים בהדרגה. יש כאן איזה מין הבחנה בין מעבר הגבול מהמקום שבו היית לתוך עולם הקודש, אבל אז בעל התשובה רוצה להעתיק את אותו דבר גם בתוך הקודש. ואז הוא אומר, רגע, אז אם זה רע, אז אני כבר עכשיו, היום אני רוצה להיות רב שיודע את כל התורה והפוסקים ואת... זה לא הולך. עכשיו זה כן עובד בהדרגה. עכשיו זה ייקח לך זמן. עכשיו זה הולך לאט לאט. האם אתה מסכים לקבל על עצמך? וזה נורא קשה. אדם שעשה כבר את הקפיצה הגדולה, ואומרים לו, עכשיו בוא תתקדם בקצב כפית. אני רגיל לבוא לקפיצות, אני עשיתי כאן קפיצה אדירה. כן, זה היה שואל אסף, מה זה אומר התמסרות, עד כמה, מה משמעות מסירות נפש? התמסרות זה התמסרות. התמסרות זה ללכת על זה, התמסרות זה לנתק כביכול את כל את כל המעגלים הקודמים, ללכת על זה עד הסוף, למסור את הנפש גם מבחינת המחירים החברתיים לפעמים, התנגדות חברתית, מה קרה לך, מה נהיה לך, מה זה הזקן הזה, מה זה הפאות, מה אתה השתגעת, תראה מה עשו לך, תראי איך אתה נראה, זה מכוער, לפחות סדר את זה קצת, סדר, מה זה הזה, נו, קצת, נו, לא, עבר לך עוד, קדימה, זה כל הלחץ החברתי, שום דבר, אני בזה. אבל מי שהורגל לקפוץ לתוך לעשות כזה מהלך דרמטי, אז הוא רוצה להמשיך. כל יום קפיצה. כמו הרבה. תשו, קופץ, קופץ. אבל ברגע שאתה נמצא בתוך, זה כבר לא עובד בקפיצות. זה עובד אחרת. זה עובד עוד פעם באיטיות. בעל תשובה צריך להסכים על עצמו לקבל את מלאכת ההדרגה. ומכל מקום נאמר בתורה, אנוכי קודם ללא יהיה לך. כי אצל בני ישראל ודאי מאנוכי ממצוות האמונה יבוא ללא יהיה לך אלוהים אחרים בסופו לרחק. כמו שאמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה. שמתוך שלא לשמה בא לשמה. והתוספות הקשה מה שמצינו בכמה מקומות. שכל העוסק שלא לשמה נוח לו שנהפכה שאלתו על פניו ואם לא זכה נעשה לו שמה מוות. אבל באמת שניהם אמת. וכל העוסק בתורה שלא לשמה. אף על פי שיודע שלא לשמע זה דבר לא טוב, ונוח לו שנהפך את שילתו על פניו ועשה את עצמו מוות. מכל מקום, הוא מקבל על עצמו כל זה, כי חשקה נפשו בתורה, ומה יעשה אם אין ליבו שלם ומנוקה מכל רע ופניות וחמדות עולם הזה עדיין. באהבתה של תורה ישגה, ואף על פי שיודע הסכנה והרע שבתוכה. ומכל מקום לעולם יעסוק ויקבל על עצמו כל זה, לפי שמתוך שלא לשמע יבוא לשמע, ואז ישוב הכל לטוב. ההדרגתיות שהוא מדבר עליה כאן, זאת העובדה שלמרות שקפצנו, אבל אתה יכול את הגוף להעביר, המוחין, הזיכרונות, עוד הולכים אחורה. לב יודע אמרת נפשו, שאנחנו עדיין לא לגמרי נקיים, ולא לגמרי שייכים. ונכון שניתקנו את המעגלים, אולי נותקו המעגלים החברתיים, ונראה אחרת זה, אבל כשנוסעים באוטובוס ושומעים איזה שיר לועזי טוב, המוכר לנו משנים קדמוניות. אני לא יכול להגיד שאני לא נהנה. זה שיר יפה, אני זוכר אותו. זה סטינג, זה הקומיונרס, דייר סטרייטס, מישהו ככה, זה, טובים, זה, ש... אני אומר לכם דברים משנות ה-80, לא יודע מה עכשיו, זה, כן, זה... אי אפשר להתעלם מזה שאני זוכר את המנגינה, וזה... אז זה מין דבר זה. אז אני עכשיו לומד תורה עם כל הסקים הקודמים על הגב, זה לא רציני. אז לא קפצתי. הרי אמרת לי שאני צריך לקפוץ, וקפצתי, וזה נראה לי בסדר, ואני מסתכל במראה, ואני רואה מישהו אחר לגמרי, עם זקן, עם כיפה, זה, אבל בפנים, כשהחבר'ה שלי אומרים לי, אחי, אתה בא היום, יש איזו הופעה של זה, אז עכשיו היה איזה, בדיוק היה לי קודתי, היו עכשיו הופעות של כברת, כן? אז הרבה אנשים, כולל בעלי תשובה, וזה כברת, מה לעשות, כברת, זה כאילו, זה... נוסטלגיה, אי אפשר... כן. לא הבנתי?
כאילו, מה שהיית בעבר, זה אמור להיות כאילו למה שאתה היום.
כן.
שזה בתשובה, ובאמת בעיניו שזה... אז זה כאילו, זה לא חייב להיות מוקצה.
ממש לא, זה בכלל לא חייב להיות מוקצה. ודאי שיש חלקים באישיות שלי שיוצרים רצף, החיפוש אחרי האמת, החיפוש אחרי זה, הם בסופו של דבר הביאו בעל תשובה למקום שבו הוא נמצא. אבל יש גם חלקים, מחשבות, חוויות שעשינו, והן לא מתאימות לזה. לא שייכות לזה, והייתי רוצה אולי להיפרד מהם, להיפטר מהם, לא לזכור אותם. נכון שגם כשהייתי בלבוש הקודם שלי, מה שבעיקר עניין אותי, זה המבוקש אחרי האמת. אבל זה לא היה רק זה. כשאדם הוא בעל תשובה, אז הוא אומר, הדבר היחיד שמעניין אותי בחיים, ואני רק אעשה רק מה שקשור לאמת. בסיבוב הקודם, זה לא היה ככה, היה גרעין של אמת, שהלך והתפתח, אבל היו גם עוד כל מיני דברים. ולמרבה הפלא, מתברר שעוד כל מיני דברים האלה עוברים איתי, גם לזקן והכיפה אז מה? אז איזה מין דבר זה? אז איך אני? מה? זה לא דבר טוב, זאת המציאות. זה ככה. אבל כן, זה דבר, יש בזה בעיה, כי אתה, האדם נמצא, לומד תורה, נמצא באווירה של קדושה, ופתאום נזרקות לו כל מיני מחשבות מהסיבובים הקודמים שלו. כן? מערבב אותו. אז אני לא ראוי ללמוד תורה. אומר רב צדוק, תקבל על עצמך. לאט לאט. קפצת, נכון? אחרי הקפיצה, יש גם עבודה איטית. וחלק ממסירות הנפש, זה המוכנות לעסוק בתורה שלא לשמה, המוכנות לעסוק בתורה גם עם מחשבות קודמות לא טובות, אפילו שזה מסוכן, אפילו שאם זה לא לשמה, אדם יכול, עדיף שנפרש שילתו על פניו וכו' וכו', אבל, וזה אולי בעצם, הייתי אומר, הטרגדיה של בעל התשובה, כאילו, יש כאן איזה, לא טרגדיה, אבל המורכבות, הקושי, ש... אומר הקדוש ברוך הוא, אני זועק אליך, אומר אשר בן מימון מפתח תקווה, הקפיצה למים היא מהירה והשחייה במים היא איטית, אמת ויציב, אני מקבל את הדימוי הזה יפה מאוד. כן, אז יש כאן כאילו איזה חלק מהמחיר, חלק מהמחיר, היטיב לתאר את זה שולי רן בדיסק שלו, בשיר שלו, כן. בעל תשובה, קפץ למים, ריבונו של עולם, אם נדבר גלויות, לפעמים אין לי כוח בעולם חלי, אין לי כוח, די, כאילו, ענה מפניך, מה איתנה, לא הולך לי, הכל חשוך, קולות מן העבר, שקולות מן העבר, דוחקים בי לעצור. מה, אתה משחק אותה זקן, קפוטה, וזה, זה, קולות מן העבר, אתה שומע כל מיני דברים מקומות קודמים, זה. אבל אני עושה כבר רושך לחתור, כאילו, ושואל בכוסף, איי, איי, זו פסקה בלקוטי מוהר"ן, אולי נראה אותו במסגרת הלימודים שלנו, בעל תשובה צועק, איי, איפה אתה? תאיר לי, פסקה קודמת, נעלמת לי. ואז הוא לומד תורה מתוך הקשיים, מתוך הזה, ואומר, רב צדוק, זאת מסירות הנפש. ללמוד תורה כשהכל מחובר והכל בזה, זה ודאי דבר גדול מאוד, אבל בעל תשובה, הוא לומד תורה וזועק לקדוש ברוך הוא, אומר, אני כל כך אני רוצה ללמוד תורה שלמרות שזה נעשה עם כל המחשבות הלא טובות, אני הולך על זה. בואו נקרא את זה עוד פעם. אבל באמת שני ימים וכולי, אני קורא מהשורה השלישית, מכל מקום הוא מקבל על עצמו כל זה, הבעל תשובה, כי חשקה נפשו בתורה. ומה יעשה אם אין לי בו שלם? הוא מניקה מכל רע. ככה אני, ריבונו שלו, למה אתה רוצה ממני? ככה אני, זהו. ככה. אז מה, תגרש אותי בגלל זה מעל פניך? אני בעל לומד תורה. לפני שנה היה... זוכרים? לפני שנה זה היה? מתי הייתה אולימפיאדה? 2012 אולימפיאדה, נכון? לונדון 2012. האולימפיאדה של לונדון 2012 מעניינת אותי כקליפת השום ופחות מזה. אבל מה שהיה אחריה עניין אותי יותר. וזה אולימפיאדת הנכים. אחרי כל אולימפיאדה של לוקחי הסמים, יש את האולימפיאדה של של אלה שלא לוקחים סמים והם נכים. והטייס שלנו, יונתן משהו, לא זוכר את השם שלו, זכה במדליה, הטייס קוברה, מדהים. אנשים שהם נכים, נכים, באים ואומרים, גם אנחנו מסוגלים. עם הנכות ועם הקושי, אנחנו גם רוצים להיות שייכים. במובן הזה, זה מה שאנחנו עושים כלפי, זה בעצם מה שעושה בעל תשובה לקדוש ברוך הוא. בעל תשובה בעצם, הוא נושא איתו כל מיני נכויות, מן העבר. מי שלא גדל מגיל 3 על משה קיבל תורה מסיני ועל תורה ציווה לנו משה, אז אין לו את זה. הוא לא יכול לחזור חזרה לגיל 3 ולהגיד, כמו שילד תמים בן 3 אומר, משה קיבל תורה. הוא אין לו את זה. הוא בגיל 3 ראה דברים אחרים. הוא בגיל... הילדות שלו היא במקום מסוים. אי אפשר להחליף את הילדות. ולכן הרבה פעמים בעל תשובה מסתכל על הילדים. אני זוכר שהייתי בשיעור א', בישיבה, אני גדלתי בבית דתי, כן, אבל בכל אופן, אני זוכר בשיעור א', בא אליי איזה אחד הבנים של הרבנים. הוא אומר לי, תגיד לי, אנחנו בישיבה, הייתי שואל, משניות, שאלתי איזה מסכת, משניות מעשר, מעשר שני, זה בסדר זרעים או בסדר מועד? לא היה לי מושג, שום דבר מה שהוא אומר. לא מה זה מעשר שני, לא מה זה סדר זרעים ולא מה זה סדר מועד. כלום. כאילו מה? וילד, שואל אותי את הדבר הזה. הסתכלתי, אמרתי, בונה. מה זה הדבר הזה? הייתה לי חברותה עם איזה ילד אחד, הוא אחרי זה צערי הרב, הוא נפטר, הוא התחשמל. ילד בכיתה, היי אולי הוא היה. לא ראיתי דברים כאלה. צדיק ושקדן, הוא היה מחזיק אותי. והייתי רק ככה. כמור אתה כבר לא תהיה. אז אנחנו כמו נכים, על כיסא גלגלים, באים ראינו הקדוש ברוך הוא, אז מה? גם אנחנו רוצים. גם אנחנו רוצים. גם לנו מגיע מדליה. הנה באנו אליך, אתם ניצבים היום כולכם, נקרא לפני ראש השנה. ראשיכם שבטיכם, אלה הצדיקים. זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל. יפה מאוד. אבל יש עוד טיפוסים, טפכם. קטנים, טוב, נשיכם. גירך אשר בקרב מחניך, גירים. חוטב עציך, שואב ממך. אלה אנשים מיובלים, ידיים גסות כאלה, חוטבי עצים, שואבי מים. גם הם רוצים לבוא. נכון, לא גדלנו בתלמוד תורה הזה. עשינו מה שעשינו. אבל גם אנחנו רוצים להתייצב לפניך, ריבונו של עולם. מה לא מגיע לנו? עם כל המחשבות הרעות, עם כל הדברים הטובים, גם אנחנו רוצים. לעוברך בברית אדוני אלוהיך ובעלתו. כולם עוברים בברית, כולם מתקבלים. ומכל מקום הוא מקבל על עצמו בעל התשובה, כי חשקה נפשו בתורה, מסירות נפש. ומה יעשה אם אין לי בו שלום ומנוקה מכל רע? ופניות וחמדות העולם הזה עדיין, זאת מדבר עליו. באהבתה של תורה ישגה. ואף על פי שיודע הסכנה והרע שבתוכה, מכל מקום לעולם יעסוק ויקבל על עצמו כל זה, לפי שמתוך זה ישוב הכל לטוב. הקדוש ברוך הוא רואה את המסירות הזאת ואת המאמץ הזה, ומעלה ומתקן ומשיב את הכל לטוב, אם רק לא נתייאש. בשבוע בעזרת השם נמשיך לעסוק בעוד עניינים שקשורים לענייני תשובה, הלכה למעשה, אולי גם דרך כמה פסקאות בליקוטי מוהר"ן, שאלה זה. כן, אופק. אופק חדש, אתה יודע מה זה אופק חדש? חתים אותך על אופק חדש, כן.
קשה לי עם מה שאמרת, להגיד שאתה שומע, להגיד את השיר הזה מפעם, וזה כאילו אתה אומר, לא, וזה נניח שהשיר עם מילים ראויות, ואין בו כל אישה.
למה לא? למה לא? אז אני אסביר לך למה לא. בתוך שירים, כשאתה שומע, קודם כל צריך לדעת שכששומעים שיר, מנגינה, זה השפעה עצומה לנפש. זה נכנס בום, ישר לתוך חדרי הנפש, כי זה גם מילים, גם מנגינה, אתה יודע, זה יכול ללוות אותך, זה. הבעיה המרכזית בשירים, זה לא המילים. חלק מהמילים אנחנו גם לא יודעים, הכל כזה באנגלית, ואפילו גם לא הבעיה שציינת הכל באישה הרבה, אלא יש שתי בעיות אחרות לחלוטין. סוג המוזיקה, יש מוזיקות שפונות ישר אל האזורים הנמוכים שלך. טרנסים למיני חשמלית ואלקטרונית. זה מוזיקות שמעודדות אלימות בנפש. זה לקחת את היסודות האלימים ולפתח אותם ולהעצים אותם, פעם אחת. ופעם שנייה, ברוב המקרים, רוב היוצרים שיצרו את המוזיקה וגם את המילים, זה אנשים שלא היית מוכן לעמוד ליד המטר אחד. הם אנשים שהם הרבה מאוד פעמים, אנשים שהם מתוך סמים, מתוך עריות, מתוך זנות, מתוך כל הדברים הרעים, שם הם יצרו. ואל היצירה הזאת אתה מתחבר. גם עם המילים המקסימות, אל זה אתה מתחבר, אל כל הסמטוח הזאת. וזה נכנס חשר לתוך חדרי הנפש. בעוד שמנגינה אמיתית שחוברה על ידי אדם נקי וצדיק, אם מרימה אותך למעלה, זה מוריד אותך למטה ואתה אפילו לא שם לב. כי כבר התרגלנו לזה. אז יש לדבר הזה מחירים, כן. זה רק צדיקים יודעים לעשות. צדיק יודע, יש שלושה סוגי ניגונים. ניגון שוטה, ניגון ממולא, ניגון מכוון. ניגון שוטה זה ניגון ש... סתם. ניגון ממולא זה ניגון ש... הצדיק גילה אותו אצל הגויים ומשך אותו אלינו ומילא אותו בתוכן. ניגון מכוון זה ניגון שהצדיק חיבר לכתחילה. נגיד ארבע בבות זה ניגון מכוון. ארבע בבות. אתה לא יודע מה זה ארבע בבות? לא מאמין לך. תגש אליי אחר כך. לילה, 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 יש שרים בחתונות, לילה, 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 צריך להתחתן דחוף. שיחה את זה. אז זה ניגוד מכוון, בסדר? אז זה רק צדיקים יודעים לגייר את זה. לקחת איזה חבורת ארכי פרחי גויים ששרה ולהגיד, אני עכשיו מעלה משם הניצוצות, זה לא כל אחד יכול לעשות. הצדיק יודע, כן, אומרים, כלי שיר לא מקבלים טומאה, אבל הצדיק יודע שכאן יש איזה ניצוץ. אומרים שהרבה מאוד מהשירים שלנו, מבית המקדש, התגלגלו לאומות העולם, כל מיני רועים וכל מיני כאלה. נגיד שמיל, ניגון שמיל, זה ניגון, ניגון ממולה, זה ניגון שהסיפור הוא שהיה קוזק אחד שהיה בכלא, ולידו היה חסיד, והקוזק ישר ניגון געגוע על החופש, כן? דוי 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 זה כאילו ניגון שמיל. אז החסיד זכר את הניגון, הביא את זה לרבי, הרבי אמר, יפה. יש פה שאיפה נקייה לחופש, תביא את זה, גייר את זה, הכניס את זה פנימה. חבד. אבל זה לא מדובר על מה שקורה בימינו, זה רוב ה... רוב ה... מה? מה זה? כן, נכון. כן.
אני חושב שהרפיים, כאילו, בשירים שלנו זה גם לוקח אותם לאיפה שזה, אנחנו היינו בעבר, ואז לפעמים לא נותר ממקום נקי.
כן.
ולכן...
נכון, נכון. נכון מאוד. ברור את מזונותיך המוזיקליים. זה מה שאנחנו אומרים. חזקו ואמצו, רבותיי. לילה טוב.